כתוב, כשם שאין מרבים בברכות, כך אין מרבים בקדישים. הלכה. כן, אמר שלמה המלך עליו השלום, בשפתי נבון תימצא חוכמה, בשבט לגב חסר לב. ולפני זה מה אמר? שנאת העורר מדנים, על כל פשעים תכנסי אהבה. בשפתי נבון, מה זה בשפתי נבון תימצא חוכמה? נבון זה האדם שמוכיח את האנשים שהם חכמים, שמבינים. כמו שאמר למעלה, את מי תוכיח? את החכם, החכם להיאבק. אז שפתי נבון, כשאדם מוכיח את החכם, אז הוא משיב אותו לחוכמתו ומחזיר אותו מהאבון שלו. לכן אמר שפתי נבון זה החכם שיודע, לא רק חכם, אלא גם נבון יודע איך לדבר. שיקבלו את דבריו. אז תמצא החוכמה. מה פירוש תמצא החוכמה? שעל ידי זה השיב אותו מעבירה. או אפילו למשל, לאו דווקא ראה אותו עושה עבירה. ראה אותו לא יודע איזה הלכה. לימד אותו איזה הלכה. או איזה דין. הוא היה טועה כל הזמן. חשב שההלכה הזו כך, כך נפסק. והוא מזהיר אותו, למד אותו את הדין. אז על ידי זה השיב אותו מעבון. מאיפה למדנו, הגמרא אומרת, מדוד המלך עליו השלום, משוטר ממנו, מלך ישראל. כשחטא במעשה של אוריה, בא אליו נתן הנביא ונתן לו מוסר, מיד קיבל את המוסר ואמר לך לבדך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי. מה זה לך לבדך חטאתי? אומר הזוהר מכאן שלא חטא בבת שבע. בת שבע הייתה גירושה. והיא ראויה לו מששת ימי בראשית, ועברו שלושת חודשי הבחנה. כך מובע שהשטן היה עומד לפני הקדוש ברוך הוא ומקטרג על דוד המלך. אמרה לו בת שבע אשת איש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא. ידוע, כל מי שיוצא למלחמת בית דוד, גט כריתות נותן לאשתו. כותב בגט, אם לא באתי מכאן לעוד 12 חודש, הרי הגט הזה הוא מעכשיו. אוטומטית הגט חל מהיום. אז היא כבר גרושה מאותו יום. רגע, אם לא באתי מכאן עד 12 חודש, אוריה לא חזר לביתו. צביד ציפה אותו לחזור הביתה, לא חזר. אחר כך שאל השטן, השטן לא הרפא. אמר אבל יש שלושת חודשי הבחנה, לפי ההלכה אם אדם מגרש אישה, חס ושלום מתאלמנת או חלוצה, צריכה להמתין 93 ימים. נותנים לה עוד שלושה חודשים, עוד כל חודש מלא 31. ואחרי זה יכולה להתחתן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, היה. תראה, שטן מנסה לשקר. שהרי, ככה אומר לו, לחודש אייר, זה היה כפי אייר, עומד השר הצבא של דוד ומחריז לצאת למלחמה. והמעשה של בת שבע היה באלול. שם הוא מתאר בדיוק, זוהר משפטים, את כל התאריכים. כן, עברו אפילו 4 חודשים. אבל מה נשאר? שכלפי חוץ היה הדבר, ומה אומר לו נתן הנביא? ואותו הרגת בחרב בני עמון. מה פירוש? אוריה מורד במלכות היה. שהרי דוד אומר לו, רד לביתך, והוא לא ירד לביתו. אז חייב מוות. מי שעובר על דברי המלך, בפרט בפומבי, חייב מיתה. דוד המלך אמר, אני לא אשלח ידי בו. שלח אותו להילחם, לרדת למערכה. ירד למערכה, ועמון הרגו אותו. אז מה האבון? האבון, שאתה יכול, יש בן אדם שחייב מיתה על ידי יהודי, למה אתה לא שימות על ידי גוי? כיוון שחרב בני עמון, אומר הזוהר, נחש, היה חקוק על החרב. יששכר, למה ברחת לי היום? מרחוק השם נראה לי, ואהבת עולם מהבטיח, על כן משכתיך חסד. זה עץ? בטוח. על צווחה. ברוך אתה, אדוני, אלוהי מלך העולם, בורי עצה ושמים. אך, ריח, ניחוח, השם אדוני. אז הבנת? אמר הזוהר שחקוק היה חרב על החרב של בני עמון, חקוק נחש, שהם היו עובדים את הנחש. והם התהללו בבית עבודה זרה שלהם, שבחרב הזה של הנחש שלהם הם הרגו את אוריה. צוריה היה צדיק, האיש גדול, חוץ ממה שעבר על דברי דוד המלך. אז אם כן, לא היה. בכל זאת, דוד המלך קיבל, ואמר לך לבדך, מה זה לך לבדך? שהרגתי את אוריה. שלחתי אותו שיהרג אצל בני עמון, וצריך להיות פה. אז עזב אמר שלמה, בשפתי נבון תימצא חוכמה. נתן הנביא היה נבון, איך שהוא דיבר עם דוד, ועל ידי זה תימצא חוכמה, דוד המלך עשה תשובה. מה אומרת? שישה חודשים היה מצורע, ויוצא מגופו דם, ולא עליכם, כל מיני הפרשות, מחליפים לו את המצעים כל יום. והיה בוכה, וכולם פרשו ממנו, כמה צער עבר, כמה איסורים, הכל לחפר על אותו עוון. 13 שנים היה יושב בתענית על אותו מעשה, כל ימיו. ככה דוד המלך היה חסיד וצדיק, ועוד היום מבזים אותו. שולחים דואג באחיתופל, את כולם היו שואלים אותו בבית המדרש, בשעה שהיה דורש נגעים ואהלות, בכלל נושאים אחרים. אמרו לו, דוד, דוד, מי שחטא באשת איש, מה דינו? אמר להם, חוטא באשת איש, דינו חנק, ויש לו חלק לעולם הבא. והמלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אחרי היו שולחים את הילדים. מי יכול לדבר? אלה היו ענקים, היו. הם חשבו שהוא חס ושלום חוטא. כמו אחיו של יוסף, לא חשבו שיוסף הצדיק לא בסדר. אבל הוא קיבל באהבה, לא ראית עם שמעין בן גרא, אותו סיפור. כשקלל אותו, והוא אמר ליואב בן צרויה, השם אמר לו כלל. הוא ידע, דוד המלך, מה הוא בא לכפר על חטאו של האדם הראשון, של זה. אחרי זה, היו שולחים את הילדים הקטנים מול החלונות של ביתו, ואומרים לו, מתי ייבנה בית המקדש? יענו, אתה לא יכול לבנות, אתה ככה, אתה כזה, אתה כזה. מה הוא היה עונה? שמחתי ואומרים לי, בית אדוני נלך. אני שמח, העיקר שיבנה, לא אכפת, שיצחקו עליי, שיגילו, עליכן זכה, הוא רגל רביעית של המרכבה, לא בחינם. לא משה, ולא שמואל, ולא אלי, ולא אהרון הכהן, ולא יוסף הצדיק. דוד המלך, רגל רביעית של המרכבה. בחר בו הקדוש ברוך הוא. אז לכן אמר, זה קיבל את התוכיחה, גם היה לו מוכיח טוב, נתן הנביא. עוד אמרו, בשפתי נבון תימצא חוכמה, שם הצדיק הוא עמוד של היראה והעמידה מול היצר. במדרש אומר שאם לא שיוסף הצדיק עמד מול יצרו, שום אדם בעולם לא יכול לעמוד מול יצר הרע. כמו שאמרו, מה העניין של העקרות? האמהות היו עקרות והם התפללו. אם לא שהאמהות היו עקרות והתפללו ונפקדו, שום עקרה בעולם לא היה לה סיכוי. הם פרצו את השער. יוסף הצדיק הראשון בעולם שעמד מול יצרו. אם הוא לא היה עומד מול היצר, שום אדם לא יכול לעמוד מול היצר. וכן זה הדרך. אז אם כן, ראינו איפה? שזה מה שאמר פה, שהיא התוכחה, שהתנעשית בהשכל ובתבונה, אז די לפעמים בתוכחה קלה, כדי שהאדם יקבל את התוכחה. ושבט לגב חסר לב, מי זה? גב כתוב עם וו, גאו. גב חסר לב זה פרעה הרשע. מה שבא משה רבנו, מה שמביא עליו, מה שהוא מקבל, מה שמתקיפים אותו, לא שומע, לא מקבל ולא נהיה בסדר. זה חסר לב. למה חסר לב? כמו שאמר המדרש על הפסוק, כבד לב פרעה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אין לפרעה לב. הלב שלו התהפך לכבד. נהיה כמו הכבד. כך אומר מדרש רבה. כבד לב פרעה. לכן אמר, ושבט לגב, חסר לב, זה פרעה כבר. עד שלא לקה ונגע בו, כמו שנאמר, מבכור פרעה היושב על כיסאו, אז יצא ואמר, קום וצאו מתוך עמי. עד אותו רגע, מה שהביאו על מצרים, דם צפרדי הקינים, בכל מכה של 50 מכות, וואלו, לא זז, לא נע ולא חט ולא זע. עד שהגיעה המכה אליו בגוף שלו, ראה את מלאך המוות עומד מולו עם החרב, ואז חזר בו. וזה בא מה שרצה לרמוז, כשם שמצווה לומר דבר נשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. שכאשר אתה יודע שלא ישמעו לך, תשתוק. אבל בסתם אסור. אדרבה, הגמרא מביאה דברים נוראים, כמו בשבת, אוי ואבוי. שאמר יחזקאל הנביא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, והטבית תו על מצחות האנשים הפושעים בי. תו תחיה, תו בר מינן שמצילנו, הפוך. ואז מי תחיה אלה הצדיקים? ימות אלה הרשעים. עומד במידת הדין ומקטרגת ואומר, בנו של עולם, נשתנו אלו מאלו, משיב לה הקדוש ברוך הוא, הללו צדיקים, הללו רשעים. עומד במידת הדין ואומרת, אבל הצדיקים האלה לא הוכיחו את הרשעים. מענה הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפניי, שאם היו מוכיחים אותם, לא היו מקבלים. משיבה מידת הדין עוד פעם ואומרת, לפניך גלוי, לפניהם מי גלוי, וכך נשאר. כלומר, אסור לאדם להגיד, הוא לא ישמע. צריך לנסות בכל מיני דרכים. לא שמע, די אתה פתור. אז זה אמר בשבט לגב, גב ראשי גמטריה, טל, לגב, למד, גימל, וב. טל מלכויות, מכאן ראינו, שעשה וראה, נותנים לו מלכות 40 חסר אחת. איפה היו מלכים אותו? בגב, כמו שאמרה המשנה. היו מביאים אותו לבית הדין, ועמידים אותו על העמוד, כפות על העמוד, פניו לצד צפון, כיוון שמשם הבא יצר הרע. ושמש בית הדין, סלק לו את הבגדים מעל הגב, משאיר חצי גופו התחתון מכוסה, חצי גופו העליון מגולה, ונקלע היכה לעיניך. ואז הדיין שיושב בצד שמאל, נותן את המקל, או לא המקל, מקל זה למכת מרדות. למלכות 40 זה ה... איך קוראים לו? רצועה, כן. השוט הזה של הרצועה, שיש בו אור של עגל ותפור ברצועה של חמור. נדע השור קונהו והחמור ילוש בעליו. ואומר לו, עקה אותו, הוא מכה אותו 39. מתחיל בצד שמאל של גבו, עובר לצד ימינו, אחר כך לאמצע. ועוד פעם, שמאל, ימין, אמצע. שמאל, ימין, אמצע. כך ממשיך עד שעושה 39. 39 זה 13 סיבובים. 13 כפול 3, 39. והוא רחום, 13 תיבות יש בו, 3 פעמים והוא רחום. ואחר כך היו אומרים לו, ושר עוונך, חטאתך תכופר לו. באותה שעה שמלכה אותו, אומר לו, תתוודה. ואומר וידוי, וכל העוונות שלו נמחלים. ואחרי זה אסור לדבר עליו. די, נהיה צדיק גמור. שיש דין למטה, כך אומרת המשנה, אין דין למעלה. אמרנו, היה מסלק מעלה מדמידת הדין. זה מה זה מעלה של המלכות. כך אמר חכמים, מצפנו דעת, ופי אוויל, מחיטה קרובה. מה זה חכמים מצפנו דעת? החכם לא מיד מדבר. חכה קצת. מצפנו לשון צפון. מסתירים את המילים בליבם, בורר את המילים מה לומר וכמה לומר ואיך לומר, ואחרי זה מדברים והדיבור שלהם יוצא יפה, מתוקן ומתקבל. אבל פי אוויל הייתה קרובה. הוא קופץ לדבר מיד, האוויל, זה כמו הכסיל. רק אוויל זה אוויל בפה, הכסיל זה בשכל. זה ההבדל ביניהם. האוויל מדבר שטויות הרבה. אז הוא מתחיל לדבר. לכן החכם שומע חוכמה מאחרים, שומר את זה. למה אומר, יום אחד אני אצטרך לאותם דברים. צופן אותם בליבו. שומר אותו. כמו שאמר, תנה מיני 40 זמנין, ודמיה לה כמד מנחה וכסתה. היה חכמים, היו שומעים פי הרב איזה הלכה, חוזר עליה 40 פעם. בסגולה שלא ישכח. והייתה ברורה לפניו כמו אדם שיש בכיסו. מעות מזומנות. אתה רוצה, מיד מוציא, מראה לך כמה אתה צריך. זה החכם שצופן את דברי התורה בתוכו. רש"י עליו השלום כתב, פירושו, שזה החכם שחוזר על הלימוד ולא שוכח. אבל פי אוויל זה שלא חוזר על לימודו שמרחם עלינו. אוהבים ללמוד חדש כל הזמן, לא חוזרים. שלא חוזרים, לא זוכרים. כתוב כל השוכח דבר אחד ממשנתו, אבל זה מתחייב בנפשו. חכמים מתפנו דעת, מה פירוש? אפילו מה שהם יודעים ומשיגים, בעצמם, זאת אומרת, זה פטנט שלו, המצאה שלו, חיבור שהוא חיבר, פירוש שהוא פירש, חוזר עליו, שלא ישכח. למה? אין אמונה. זה אחד הדברים שהם בוגדים בעולם, הזמן בוגד, ככה אמר בן עזרא. וגם הזיכרון בוגד. האדם חושב שהוא יזכור את זה לנצח, וזה לא כך. פתאום באים ימים שהוא שוכח. לכן, מה יעשה שיזכור? חזור. כמו שאמרו בשם ראשי, חזור, חזור, הדור, הדור, ואל תצטרך לבלדור. בלדור זה עץ, עץ שגדל בר. אי אפשר לגדל אותו תרבותי, כמו הדודאים. הוא גדל בחוץ, ויש לו שורש. השורש הזה, לוקחים אותו ואוכלים ממנו. צריך לדעת הכמות שאוכלים ממנו. אם יאכל פחות ממה שצריך, לא יעזור כלום. יותר ממה שצריך, יכול למות. עשה אותו אבן, שתק אותו במקום. ויודע, יואב כמה לאכול, נהיה בור סוד שאינו מאבד טיפה. כל מה שלומד, זוכר כביום יוולדו. ככה. הרב חידה עליו השלום, כותב שהוא עצמו שהיה בחור, היה לומד, היה בישיבה, יחד עם רבי יום טוב אלגזי. חברים היו. והלכו יום אחד, לא היה להם לאכול, רעבים. צהריים, אמו של רבי יום טוב אלגזי, היא אשת הרב שלמי ציבור. שלמי ציבור, הוא הרב שלמי חגיגה, שלמי ציבור, היה גאון אדיר בירושלים. היה דיין בירושלים וראש חכמי בית אל. רבי ישראל יעקב אלגזי. הוא היה צדיק יסוד עולם. רואים את זה מספריו, איזה חסידות, איזה קדושה, איזה פרישות. זכה לבן רבי יום טוב אלגזי, חריף ובקי אין כמוהו. דבר ספרים מדהימים, זה חוכמה יש לו מדהימה. אז הלך רבי הרב חידה, היה חברו של רבי יום טוב אלגזי, של הבן, הלכו לבית לבית, היא אמרה להם שיש מה לאכול. למה אתה מצער אותו? למה? למה? גם ביטול תורה, גם צער של אדם. אסור. זה לא פעם ראשונה. אז הוא הלכו לאכול שם, אמרה לו, יש איזה סלט, איזה משהו לאכול. צריך להיזהר, אף פעם לא לתחוק אף אדם אחר. אדם יושב, אל תיכנס לגבולו. כל אחד, יש מקומות ברוך השם בשפע. למה לצער אחרים? זה יהיה כבוד חברך, חביב עליך כשלך. אז אמרה לו, בוא תאכל, יש סלט אצלנו לאכול. אכל הסלט, והיא מצאה את הצמח הזה, ושמה מעט בתוך הסלט. עכשיו, כל אדם יש לו מידה שלו. עד כזה, עד כזה, עד הרבה, עד מעט. אז הרב יום טוב היה בסדר. הרב חידה, שאכל מזה, אצבע הקטנה שלו התייבשה לו. ועד סוף ימיו לא יכל לקפל אותה. אבל היה לו זיכרון, קיבל זיכרון. צד אחד היה עלייה וקוץ בה. צד אחד היה כאילו איזה. אז זה אמר, הביא לנו קצת, אז על זה אמר, זה לא חוכמה. אם אני אוכל מזה ומזה אני אזכור, לא יהיה לך שכר. השכר שאדם לבד יחזור על הלימוד, בוא יזכור. זה אחד. שתיים, יש, אני לא אגזים, אומר לך, בחמש מקומות רבנו הארי מביא, שזה בשער המצוות. יש את זה בנגיד ומצווה. שזה בספר לחי מן השמיים. יש את זה באור צדיקים, וגם בליקוטי תורה, של רבנו הארי הכל. שם כתב רבנו הארי ההבטחה שלו, ככה אמר. מי שלמד תורה, או איזה מסכת, או איזה פרק, או איזה משנה, או הלכה, או כל דבר תורה שלמד. מה ששכח? החיים יש להם את ה... איך אומרים היום? הדינמיקה שלהם. פעם היה ידענו דינמון של האופניים, היום כל דבר אומר לך זה דינמיקה של החיים. אז יש להם את הפעילות שלהם, עושים מה שעושים, אדם שוכח. אומר, מה יעשה אדם, יבוא בסוף ימיו ויגיד איפה הכל. למדתי ש"ס שלם, ארבעה טורים, רמב״ם, ואני שוכח את הכל. אומר רבנו הארי, אחר פטירת האדם, רבנו הארי בדרך כלל מחמיר, אבל פה כתב את זה בפירוש, אחר פטירת האדם, שולח לו הקדוש ברוך הוא מלאך, מזכיר אותו את כל מה שהוא למד. בתנאי שהוא הבין, והבין את זה עד הסוף, הזכיר אותו את כל מה שלמד, ויבוא לבית דין של מעלה, וחוזר על כל הלימוד שלו. עכשיו אחר כך מצאתי שכבר קדם לו התשבץ. התשבץ זה תלמידו של מהר"ם מרוטנבורג, רבי מאיר מרוטנבורג, חברו של הראש. התשבץ כתב את זה בשאלות ותשובות שלו, גם כן נשאל את השאלה הזאת, וכתב, התשבץ, שאם אדם למד תורה והבין אותה, שכח, אחרי פטירתו יקבל עליה שכר, ויזכירו לו בגן עדן, כך לשונו. אז אם כן, זה צד, אבל לא שאדם יסמוך על זה לכתחילה ויגיד, אני לא אחזור, לא צריך לזכור, ואחרי זה ילך יעשה שטויות וידבר. לא, זה מדובר באחד שבאונס שכח את הלימוד. אז אם כן צריך אדם לזכור מצד עצמו, לא מצד שאיזה אמצעים יחפש, איזה נעים וכדומה. אז זה אמר, בשפטי נבון תמצא חוכמה. חכמים יצפנו דעת, ופי אוויל מחיתה קרובה. עוד, מה זה פי אוויל מחיתה קרובה? בגלל האוויליות שיש בו, אז בני אדם שברו אותו, יקו אותו, כי רואים אותו שזה אדם רע, עקום. פירושו אוויל, האוויל הזה, פירושו עקום, כמו עיקש, יש עיקש ויש עקשן. עקשן זה עומד על שלו. עיקש לא פירושו עומד על שלו, עיקש עקום. דרך עקשות. זה, וגם כאן האוויל הזה לא רוצה לקבל. כך אמר הון עשיר, קריית עוזו, מחיתת דלים ושם. מה זה הון עשיר? חכמים שאוספים את התורה ואת הלימוד ואת הידע שיש להם, שומרים את זה, כמו שהעשיר יודע ערך של כסף. אז פותח לו חשבון פה, בהשקעה שמה, ורוכש לו סחורה כאן וסחורה שם, וכל היום הראש שלו נמצא בכסף, ונו, כמה פירות עשה. ואם יום אחד עבר לא עשה איזה דיבידנד, מוכרת, אז אומר זה לא שווה. הוא הולך, הולך, עושה סחורה אחרת כדי להרוויח. ככה החכם. החכם יש לו תורה, יודע לשמור עליה, מנצל אותה. אבל האוויל לא ככה. האוויל לא שומר את שפתיו, מדבר דברי הווי, דברים בטלים, ואז הולך הכל. עוד מה זה קריית עוזו? קריה זה עיר. העשיר, שהוא עשיר, כל העיר חברים שלו. תראה, אם ילך העשיר כעת יבוא ברחוב או לשתיב לך, וואה, זה ירוץ יביא לו סידור, זה יסדר לו מקום, זה ינקה לו את הכיסא, זה ישים לו מפה. כולם חברים שלו. ואם בא למקווה, וואו, המים רצים לקראתו. כולם חברים של העשיר. אז זה אומר, ככה זה העשיר. הון עשיר, הכאב, בכי אוהבים אותו, לא אותו, אוהבים את הכסף שלו. קריאת עוזו. כמו שאמרנו דע ביהודה עליו השלום. שבזמנו היה... בזמנו שלא נודע ביהודה, היה גביר אחד שהוא היה נשיא הקהילה. ושם היו כל שנה שביעי של פסח, מוצאי שביעי של פסח, בוחרים נשיא. מה הנשיא? לא סתם כבוד כמו היום. והוא צריך לטפל בכל ענייני הקהילה. יש עניים, חסר בתי כנסת, צריך לבנות מקווה, חסרים ספרים, חסר רב מגיד שיעור. הכל הוא צריך לטפל ולממן את הכסף. אין כסף בקופה, עושה מס, גובה צדקה, גובה כל מיני, יש לו כל מיני שיטות איך לנהל את הקופה, וככה היה עושה. אז כל שנה היו בוחרים, למה השביעי של פסח, ואומרים, קשים מזונותיו של אדם כעת ים סוף, נקרא פרנס של הציבור, שמפרנס את הציבור. אז היה שם הפרנס, היה אחד עשיר גדול, תמיד הם מחפשים אנשים עשירים, נכבדים. למה? בדרך כלל, פרנס היה רוצה שהקופה תצליח, היה שם מכספו הוא, כדי שהעבודה שלו תפיק תוצאות טובות. והנה, זה גלגל הוא החוזר בעולם, אחרי איזה 10 שנים שהיה עשיר גדול, בר מינן ירד לו כל רכושו, הלך לטמיון. היה לו חובות, היה לו זה, נפל, והכל הלך. עכשיו הם, היה מנהגם, כל שנה, בכל חג, באים כל ראשי הקהל, ראשי הוועדים, אתה יודע, חברי המועצה, באים בחג, קבוצה, שלמה יחד, משלחת, 30 איש, 40 איש, לבקר אותו בחג. והוא שם להם שולחן עם כל מיני כיבודים, והם מדברים קצת דברי תורה, ואחר כך על הבעיות שיש בקהילה, מה התוכניות לחג הבא, עד החג הבא, מה זה. אז זה המסכן הזה, כל 10 שנים באים מבקר אותו. ואין אית רושש, לא באו לבקר אותו. עזבו אותו והלכו. לא באו לבקר אותו, והיה המסכן יושב ככה כאבן דומם, כל חג יושב לו בבית ככה. והנה עברו עוד איזה 6-7 שנים, הגלגל הסתובב עוד פעם. והגלגל, למה זה היה הגלגל? הזוהר אומר זה גלגל המזלות. מזל הזה למעלה, מזל הזה למטה, אבל עוד מעט חכה עוד כמה חודשים, מה שלמעלה נהיה למטה, מה שלמטה נהיה למעלה. אז התגלגל הגלגל עוד פעם, והוא התעשר. אוי, ועכשיו פתאום הצלחה יאירה לו פנים, התחילו 7 שנות צבא. וכולי וכולי, ועוד פעם היה לו עושר גדול, ביקשו אותו להיות עוד פעם נשיא של הקהילה, הסכים. הגיע החג, באו לבקר. מה עשה זה? היה לו כספת. והכספת הזאת הייתה הולכת על גלגלים. שיע אותה על העגלה שלה, על הגלגלים, שם אותה במרכז הסלון. והוא הלך, נכנס לחדר השינה, שכב שמה והשתטח. אלה באו, אז אמר לאשתו שתכניס אותם, והם ישבו בסלון, והסלון הגדול שלו, ישבו שם מסביב, אבל לא מבינים, רואים הכספת במרכז. מעניין מה הוא רוצה להראות לנו, אולי ידפיסו איזה כסף חדש. זה משהו, מה הוא רוצה להראות פה, איזה אוצרות יש לו להראות, וזה, זה. טוב, קרא למשרת, אמר לו, תגיש להם תה, קפה, עוגות, ברינצ'ס, בורקס, מה עוד הם רוצים, הכל, תכין להם. הגישו להם, טוב, אכלו, שתו, מחכים, איפה בעל הבית? עבר 30 דקות, שאלו האם בעל הבית עסוק, נבוא בזמן אחר, אמרו לא, הוא בסדר, הוא אומר שהכל בסדר. סוף טוב, אנחנו רוצים להגיד לו שלום, איפה הוא? אז הוא יצא, אמר להם, כן, בבקשה, מה? אמרו, לא באנו לבקר בחג, לבקר אותך, אמר לא אותי, באתי לבקר את הכסף שלי. אני שמתי לכם את הכספת פה. אמרו לו, לא, חלילה וחס, למה אתה אומר? אמר, חלילה וחס, 10 שנים לא הייתם פה. למה? לא היה כסף, לא היה מה לבקר. עכשיו באתם, לא באתם לכבודי, באתם לכבוד הכסף. אני שמתי לכם הכסף, שתראו הכסף. זה אומר, העשיר יש לו חברים. הון עשיר קריאת עוזו. אבל בא להגיד שלמה המלך שהעושר האמיתי זה חוכמת התורה. חוכמת התורה תמיד היא נמצאת, אי אפשר לקחת אותה. כמו שאמר הרמב״ם עליו השלום. מה כל הדברים בעולם הם חיצוניים לאדם. אומר, אפילו הרופא, נכון שיש לו חוכמה של הרפואה, אבל הוא צריך רפואות לתת. בלי רפואות הוא לא יכול לרפות. זאת אומרת, לתת סממנים כאלה, תרייקה, ילדים כאלה, כאם, ועל ידי זה מרפא. הלבלר, הסופר, צריך קולמוס עם דיו, כדי שהוא יכתוב בו. תיקח לו את הקולמוס, מי יהיה באונייה בלב ים, ולא יהיה לו קולמוס, מה שווה? לבלר. מה, יכתוב באצבע? יהיה לו קולמוס ולא יהיה לו דיו. מה יעשה? יכתוב במי הים? מה יעשה? וכן זה הדרך, כל שאר הדברים. הסוחרי אבנים טובות ומרגליות, שיש לו את האוצר איתו, הוא שווה. אין לו את האוצר איתו, לא שווה. אומר, אבל יש רק דבר אחד, מי שיש לו תורה. איפה שהולך, התורה איתו. ישן, התורה איתו. הוא בבית המדרש, תורה איתו. שיבה של מטה, תורה איתו. לא עליכם עליי, שיבה של מעלה, תורה איתו. איפה שהוא, התורה עמו, ולא עוזבת אותו לרגע אחד. לכן אמר, הון עשיר, קריאת עוזו. זה הנמשל. אם התלמיד חכם, הוא בקי בהרבה מסכתות, אז אם יהיה לו איזו קושייה, יוכל לפתור אותה. למה? יזכור ממקום פלוני ואלמוני שהוא ראה, וידמה דבר לדבר, ויתרץ אותו. אבל מחיטת דלים רשם, מי שלא למד תורה, יש לו קושייה קשה עליו מאוד, כמו שאמרה הגמרא, ראית תלמיד שמשנתו, תלמודו קשה עליו, פני שמשנתו אינה סדורה בפיו. הוא לא למד, אז איך הוא רוצה להיות חכם? לא שווה. לכן זה אומר, זה הסיבה שלו. עוד הון עשיר קריאת עוזו, ההון לעשיר, הוא לא צריך לאכול, לאכול יש לו. מה שהוא מתעסק עוד, זה לא בשביל אוכל. זה לחזק את העוצמה שלו. שיראה בעיני הבריות, יראה איש חשוב, יראה איזה דבר, ועוד יקבל עוד תפקיד, ועוד איזה עניין, לא בשביל איזה. אבל הדל הזה מחיטת דלים רשם, זה שעני בתורה, אין לו שום דבר, אין לו שום כוח. הרב אמר פסוק תת זין. האמת אפשר לכתוב י' ו', לא יודע למה עשו איזה תת זין. פעולת צדיק לחיים. תת ו', אנחנו עושים שלא יהיה י' כ'. אבל תת זין מה בכך? לא יודע. פעולת צדיק לחיים, תבואת רשע לחטאת. מה פירוש הפסוק הזה? מפעולת צדיק לחיים. מה שצדיק עושה, יוצא מזה חיים. אפילו לפעמים הוא מכה, מוכיח. יוצא מזה דבר טוב בסוף. פעולה הזו, יוצא מזה טובה. אפילו שזה נראה לנו רעה, אבל זה טובה. זה לטובת האדם. אבל תבואת רשע לחטאת. רשע יש לו תבואה. מי שאוכל מזה רק או יקבל קלקול קיבה, או יצטרך לשלם על זה, או במינן ישלוט בו עין הרע. למה זה הרשע? שום דבר טוב לא יוצא ממנו, גם מהאוכל שלו, גם מהתבועה שלו, כל מקולקל. ואמרה הגמרא, איוב, אם היה נותן פרוטה לאיזה מישהו, עודף, היה הוא מתעשר, שם את זה בקופה שלו, בכיס שלו, בארנק שלו, מתמלא כסף, נהיה ברכה. אבל רשע, הפוך, הכל הולך כמו, לא כמו שאדם חושב. עוד אמר, אדם חושב שההון שלו יישאר איתו לנצח. הוא יכול להחזיק בזה. וכן גם עני. עני חושב, די, נולד עני, הוא יישאר עני. ואין לו תקנה. אומר, אבל האמת לא ככה. פעולת צדיק לחיים. תבואת רשע לחטאת. וכן אמר אחרי זה, העשיר ורש נפגש, הוא עושה כולם אדוני. זה בהמשך. זאת אומרת, העשיר בוטח בעושר שלו. העני דואג על העוני שלו. אבל שניהם טועים. למה? מה שעושה הצדיק יעשה אפילו מעט, יש בזה הרבה. הצדיק מסכן אומר, אם היה לי כסף, הייתי בונה ישיבות, והייתי תורם, הייתי מאכיל עניים. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, כמה יש לך? 10 אגורות בכיס, שמת את זה בקופה, זה כמו מיליון שנתן מישהו אחר. אז אם כן, פעולת צדיק לחיים. פעמים דבר תורה אחד שזכה הצדיק לומר, שמעו את זה אחרים, ונקלט בראש של כולם, והתחילו לעשות דברים טובים. אבל תבואת רשע, משהו צובר ואוסף ועושה, הכל הולך, בסוף נהיה בזה חיסרון, זה רק חיסרון. והגמרא דרשה את זה על כמה מלכים שהיו לישראל, כולם מאותה משפחה. דוד, שלמה ומנשה. דוד ושלמה, פעולת צדיק לחיים, הם אספו אבנים וכסף וזהב של בניין בית המקדש. ומי בנה ירושלים? דוד ושלמה. עכשיו מכאן תראה שעיקר בניין ירושלים זה בית המקדש. שלא מה שאומרים לנו ירושלים השלמה וכל מיני קשקושים אחרים. מה השווה? אם אין לנו הר הבית לא בידינו ועל הר ציון ששמם שואלים אל לחובו, מה יש בזה? לן יאות למבכה, לן יאות למספד. מה? ואיפה משיח בא? עד רבן, התרבו הגויים. תאר לך היה כששחררו, הם טוענים, שחררו את ירושלים. כמה לא יהודים היה בירושלים? 60,000 אז. היום הם הגיעו ל-240,000. אתה יודע מה זה? לא על זה צריך לבכות. זה תחת שלטון ישראל. מוטב שהיה ירדני שולט ולא היו מתרבים כך. כי הזוהר אומר, כל גוי שנמצא בארץ ישראל, כל גוי בירושלים, כמו קוץ ממאיר בבשר של השכינה. זה זה קשה. אז זה לא פשוט. איפה ראינו? אצל הכהנים כתוב שחצו את הירדן, אז לקחו את ארון ברית השם. אמרה אומרת שם, שהאורלות הם היו עדיין ערלים. הרי אחרי זה אמר לו ליהושע, שוב מולד בני ישראל שנית. אמרה אומרת שהאורלות שלהם היו כמו קוצים, חרבות, בתוך ארון הברית. אז זה שיש גויים בארץ ישראל, זה צער גדול לקדוש ברוך הוא, כל השכינה. מה נעשה, השם מרחם? העבונות שלנו זה. היום אסור לך לדבר גם. זה הסתה. מה שאמרתי עכשיו, על פי חוק הבגץ, זה הסתה. כן, יכולים לעצור אותי עכשיו מהשתה. כן. באיזה נפלו, הם עדיין צוחקים ומשחקים, חכה עד שבוא המשיח. אז היה דוד ושלמה, הם בנו את ירושלים. מה זה בנו את ירושלים? הוא אומר, דוד היה חוסך מהאוכל שלו, אבל שלמה עשה סעודות, היה עושה סעודות בשביל להאכיל עניים, אבל דוד המלך כל יום היה אוכל פת חצי כיכר במקום כיכר, וחצי השני חוסך לבית המקדש, והיה קונה אבנים, כל הזמן הכין, הכל הכין. עד אבוא עם מקדש האל, אבין עלי אחר איתם. כמה מסכן היה מחכה ומצפה עד ש... אבל לא נתן הנביא, לא אתה. אחר כך שלמה הוא פעל ועשה. כל מה שהם עשו לחיים, מהחיים של ישראל, כפרה את המקדש היה מכפר עלינו. אבל תבואת רשע לחטאת, זה מנשה. מנשה היה עשיר גדול. ב-22 שנים שהעשירה, היה אוסף כסף ועשה אוצרות של תבואה בירושלים בלי סוף. עד שהיו באים מכל העולם מירושלים לקנות תבואה. אבל אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל זה לחטאת, לא נחשב. איפה אבותיך, דוד ושלמה, מה עשו? הכך אמר, אורח לחיים שומר מוסר ועוזב תוכחת מטעה. אורח לחיים שומר מוסר, מי ששומר תוכחת המוכיחים אותו, אז הולך לדרך חיים, שומע מוסר ומקיים את זה. אבל עוזב תוכחת, שומע מוסר, נכנס מפה, יצא מפה, אז זה הוא טועה ומטעה אחרים גם כן. אחד אומר, יזהר האדם, יצר הרע לפעמים אומר לו, תעשה דבר פלוני, זה מצווה גדולה. מצווה אומר לו גם. וכן אומר לו עוד דבר, אומר לו זה מצווה, והוא מקבל להטעות אותו. וכן אמר לו, תיזהר, אורח לחיים שומר מוסר. עוזב תוכחת, מי שלא שומע מוסר, ידע שסופו ליפול, והוא מטעה אותו. ועוד אמר, פעולת צדיק לחיים, זה ששומר את המוסר, אבל עוזב תוכחת בלי שמירה. זה קשה מאוד. לכן כתב הגאון חידה, שכל אחד ימנה לו מישהו שיוכיח אותו. אומר, וביותר החכמים, שכן היה הרשל, רבי שלמה לוריה. שלמה לוריה היה תקיף גדול. הוא היה קרוב משפחה של הרמה. הרמה היה בקרקה. והרשל היה בפולניה. מדינות סמוכות. והרשל היה גדול הדור באותו זמן. כשהגיע לפולין, הוא אמר, פולין. פה זה כדאי לגור. הייתה עיר מלאה תלמידי חכמים וישיבות, ויכלו ללמוד תורה כמו שצריך. היה להם גם מלך שהיה נוטה חסד ליהודים, נתן להם לפעול. אז הוא רשל, הוא גם דוד של רבנו ארי, הדוע רשל. אז הוא עליו השלום כתב שקיבל את התשובות של הרמה, הוכיח אותו, הוא לא היה נושא פני איש. כותב לו, אתה לא למדת דקדוק של לשון הקודש, ואתה הרבה פעמים מחליף בין עבר לעתיד, ובין נוכח לנסתר, ובין לשון זכר ללשון נקבה, ולפעמים בין יחיד לבין רבים. אז הוא מוכיח אותו שמה, שידקדק בלשונו, ולכן אחר כך שהוציא הרמה את ההגהה, נזהר יותר בדקדוק. אז היה הרשל, היה תקיף גדול, ובכל זאת, היה מינה לו זקן אחד מחכמי העיר, והיה משלם לו ממון, שכל יום היה בא מדבר איתו שעה או שעתיים מוסר, שעה או שעתיים מוסר, אב בדין. והיה עומד הרשל עם התלית על ראשו, וכופף קומתו בפניו, שומע תוכחות שלו, קורא לו מוסר. וגם היה צריך לבקר אותו, מה הוא עושה, איך הוא מתנהג. הוא אומר לו, פה לא נהגת נכון, פה עשית כזה, פה לא התפללת כמו שצריך, פה איחרת, פה דילגת. היה הכל מזהיר אותו, הכל אשר הכל. ככה היה. אומר, מזה ילמד האדם מוסר, שאין אדם בלי מוסר, יום אחד בלי מוסר לשווה כלום. הוא הרב חידה, נאה דורש, נאה מקיים. מי סידר לנו את המוסר של חוק לישראל? הוא עליו השלום, יוסף לחוק. חוק לישראל היה מסיים בזוהר. בא הרב חידה והוסיף לו עוד שניים, הלכה, כל השונה הלכות בכל יום, וגם מוסר. אז הוא כותב שפעם אחת הרשל היה יושב בביתו, הרבה פעמים אני יושב בלילה, ער, כותב תשובות, כמו שהוא הביא בים של שלמה, שם כתב, ועל ידי נר מצווה ותורה אור, היה לי הנס הזה וחידשתי החידוש הזה. היום בבא מציעה, כתב שם איזו סוגיה קשה הייתה לו, ואותו יום היה בנר שמן בשביל חצי שעה אותו לילה, לא היה לו שמן בבית. והוא התפלל לקדוש ברוך הוא, אמר אני אכתוב עד שהנר יכבה. ראה שהנר לא נכבה, המשיך לכתוב עד הבוקר. נעשה נס, אז הוא כתב את הנס בתוך הספר שלו. כך בשמיים עשו לו. אז לילה, בוקר אחד, הגיע מאוחר לבית הכנסת, סמוך לברוך שאמר, נכנס, אז היה צריך לדלג, מה יעשה? גמר את התפילה, השלים את מה שדילג, והלך אצל החכם שצריך להוכיח אותו, הוכיח אותו. גמר את הדרשה שלו של המוסר, אמר לו, אתה מעלת בתפקידך. מהרשל אומר לחכם, עכשיו אני הוכיח אותך. אתה מקבל ממני שכר, שכרתי אותך שאתה תן לי מוסר. אתה לא נתת לי היום מוסר על זה שאיחרתי לתפילה. למה אתה לא דיברת על זה? אמר לו, אני אתן לך מוסר על זה? אמר לו, כן. אמר לו, איך אני הוכיח אותך על זה? כשנכנסת, ראיתי את רבנו תם מעולם האמת, נכנס אחד איתך. ואמרתי, איך אני הוכיח אותך? אמר לו הרשל, רגע, אתה צודק. אני, למה התעכבתי? היה לי קושייה גדולה על רבנו תם, בתוספות, וישבתי לתרץ אותה. חיפשתי בספרים וכתבתי, לא שמתי לב שהגיע הזמן התפילה. כתבתי וסיימתי ליישב את דבריו, אני רואה שפתאום זמן התפילה, ורצתי לבית הכנסת. אז הוא רץ, רבנו תם בא ליווה אותו איתו. זאת אומרת שכותב ספר חסידים, ספר חסידים מדהים שכותב. כותב, וכן טוב שאדם תמיד ילמד איזה חכם מסוים, איזה מחבר קדמון, ילמד ספריו תמיד, כמו הרמב״ם, הראשונים, תפוס מהראשונים, לא יחפש. של האחרונים, לפעמים הרב חידה אומר, יש לפעמים שהם טעו, נעלם מהם איזה הלכה, לא תמיד. אבל הראשונים, אנחנו בטוחים שזה תורה מסיני. הרמב״ם, הרשב"א, הרטב"א, זוהר, בן אורי, משנה, גמרא, או איזה דבר שאדם תמיד יסתדל ללמוד. למה? אומר ספר חסידים, כשאדם נפטר אחר 120 שלו, אם היה איזה חכם שהיה לומד את תורתו תמיד, אז החכם הזה יוצא לקראתו, מקבל את פניו שם. אבל אם הוא היה מתקיף איזה מישהו תמיד, יוצא נגדו לקבול עליו. נגיש נגדו תלונה. זה לכן טוב שאדם יש לו סניגורים. לכן זה נקרא, רמה מפנו כותב, שיש תלמיד דרך הספרים. עכשיו אחד יבוא יאמר, אני תלמיד של רמב״ם. אין תלמיד, מה אתה משקר? רמב״ם נפטר לפני 800 שנים. אני לומד את התורה שלו כל היום, מפלפל בדבריו, מעיין בפירושים עליו, ותורח, זה נקרא תלמידו, דרך הספרים שלו, זה יקרה תלמיד. הוא יבוא אדם, הוא תלמיד של הרשב"י, לומד זוהר הרבה, מעיין, משתדל לקיים מה שכתוב שם, זה יקרה תלמידו. כן אמר, אורח לחיים שומר מוסר. הרה מכסה שנאה, שפתי שקר, ומוציא דיבה, הוא חסיד. אומר, יש אדם שהוא שונא את חברו, אבל מכסה את השנאה. זה הכי גרוע. לחיות אחד, לא אחד בפה, אחד בלב. מה שבפי ולבו שווים. כמו שאמר ירמיה הנביא, חץ שחות לשונם יחליקון. בפיו, שלום מדבר את רעהו, ובקרבו ישים מרבו. שמצילם. אז זה מכסה שנאה. זה מראה שיש לו שפתיים של שקר, זה עובר, עובר גם על לא תשנא את אחיך בלבביך, אלא כתוב, הוכיח, תוכיח, אל תשאיר את זה בפניך, בפני. ולא תשא עליו חטא, אל תבייש אותו ברבים, אבל להיזהר לא לחסות את הדבר. מה זה שנאה? לא חס ושלום, מותר לשנוא. מותר לשנוא, אמרה שואלת, אל לא תשנא את אחיך בלבביך, אלא הכוונה ראה אצלו איזו עבירה. אז זה פירושו שונא, הוא מתנגד למה שהוא עשה. ואז צריך להוכיח אותו. הוא יודע שלא ישמע, לא ישמע. לעזוב אותו. עוד נדבר על החנפנים, הרקת חנפים. אינה רואה פני שכינה, הגמרא אומרת, חמור מאוד, ארבע כיתות. מה זה חנף? נדבר אחד בפה, אחד בלב. ואומר לרשע, אתה צדיק. או מוריד דמעות תנין, סתם על איזה מישהו. לא ככה. אלא צריך להיות תוכו כברו. כמו שהרמב״ם והרעבד, אתה ביניהם אהבה גדולה, אבל הרעבד בוא חולק עליו. אתה רואה איזה לשונות חריפות. מה הרמב״ם כותב לו? מעולם לא נצחני בעל שתי אומנויות. אפילו שתי אומניות, אדם שיש לו שתי לשונות, שני מהלכים. פה אומר ככה, ושם אומר ככה. אין דבר כזה. זאת אומרת, דרך אחת. הנהגה אחת. הרעבד היה מה שבליבו היה בפיו. זאת אומרת, היו אוהבים זה את זה. תראה הרמה והמרן חלקו אחד על השני. אבל חלקו בצדק. מרן פסק בדרך כלל כמו הרמב״ם. או כשניים מעמודי, משלושת עמודי ההוראה. הרמב״ם מריף והראש, שניים מתוך שלושה. אבל הרמה פסק כמו הראש והתוספות, כמנהג רבנו תם, בשאר מה שקיבלו עליהם, מהרם ברוטנבורג, מארי איסרלן, בעל תרומת הדשן, רבני אשכנז. אז זה שני עניינים. ורמה כותב למרן, באיגרת שלו, כל החולק עליך כחולק על השכינה. אז הרבה שואלים, אבל הוא חולק. לא, הוא לא חולק עליו. אבל להגיד שמנהג המדינה של אשכנז, זה משהו אחר, כי מרן זה לספרדים, והרמה לאשכנזים, אין בזה שום דבר. משנה ברורה, זה לאשכנזים. פוסקים אחרים, הספרדים, אין בזה. אלו ואלו, דברי אלוהים חיים. אין חס ושלום שום איזה. תראה, גאון יעבץ, בשוט שלו, רבי יונתן אייפשיץ, באורים ותומים שלו, הגאון מבינה וכולם כותבים, שכל הספרדים קיבלו עליהם הוראות מרן, והאשכנזים קיבלו עליהם הוראות הרמה. ואין בזה חס ושלום, לא משום לא תתגודדו, ולא משום איזה דבר. זה לא חנופה, חס ושלום, זה שני דברים, מכבד אותו, התבהה בסופה. אז זה אמר, עצה טובה לאדם, שמוצאים עליו בפומבי איזה דבר זדון, שינקה את עצמו בדברי נועם. אבל אם איש פרטי הוציא עליו דיבה בינו לבין עצמו, ישתוק, אני לא אדבר, להפך, הולך פרסם, אני אקיסין עוד יותר. אנשים שומעים מזה, נהיה מזה יותר רעש. כמו זה היה בזמן הנודע ביהודה, עליו השלום, הוא לא היה חת מפני איש, שזה שנאו אותו. בקהילה שם בפראג, שבתו אנשים רשעים, כבר אז. בזמן רבי נתן אייפשיץ, הנודע ביהודה, זה בערך אותה תקופה, שלפני 200-250 שנה, התחילו להרים ראש הרשעים. אלה אותם רשעים, שיש לנו אותם היום פה, שנלחמים כל היום בדת ובתורה הקדושה. אז, מה היה? נודע ביהודה, עליו השלום, היה שם אשת הנשיא של הקהילה, בר מינן הייתה מסריך את דרכיה במקומות אחרים ועושה כל מיני מעשים פרוצים. אז אנשים התחלו לקרוא לה פרוצה. אלה מה עשו, הלכו לבית הדין ואמרו איך מוצאים עליה לעז, פסקו בית הדין, שמי שיקרא אותה בשם בכינוי הזה, ישלם 10 רובלים, המון כסף, כמו תגיד היום 10,000 דולר. שמע נודע ביהודה, אמר לסדר את העניין. משך איזה חודש, חודשיים, חסך ואסף 10 רובלים. לא היה לו. הלך יצא בשוק, חיכה ככה שיש בפומבי מלא אנשים, עברה האישה הזאת הפרוצה, צעק עליה, פרוצה, צעק. בוא, מיד הביאו העדים, תבואו אותו, אותו לבית הדין, רב של העיר. טוב. אז הוא דחה אותם ודחה, כמו זה, משך, כן, משך את זה, למה שיהיה בינתיים מתח, ידברו על זה הרבה. דיברו, דיברו, דיברו איזה שבועיים, אחר כך קבע להם זמן, מתי הוא פנוי, ובא עם כל הפמליה שלו, ואיפה היו בית הדין, שיהיו בית הכנסת, ואז בינתיים אנשים באו, באיזה יום יבוא הנודע ביהודה, ואיזה זה, כולם לראות. עמד ואמר, כן, מה אתם רוצים? אמרו לו, אתה קראת לפרוץ. אמר, כן, אני קראתי רק כך וכך. אומר, נו, אבל אתה יודע שזה אומר נכון. אני קראתי לה כך וכך. ואתם אמרתם שמי שיקרא לה כך וכך, ישלם 10 רובלים בגלל שקרא לה כך וכך. ויות ואני קראתי לה כך וכך, אני צריך לשלם לה, לשלם כעת 10 רובלים בגלל שקראתי לה כך וכך. ואני הייתי רוצה לקרוא לה עוד 100 פעמים כך וכך. אלא שאין לי מספיק רובלים לשלם בשביל 100 פעמים לקרוא לה כך וכך, לכן רק פעם אחת קראתי לה כך וכך, והנה אני נותן כעת 10 רובלים בגלל שאמרתי עליה כך וכך. תאים אמר את זה, זה כמעט, ואם תעשה את זה 2 מקרא ואחד תרגום, בואו כמה כך וכך יהיה. עליו השלום, ככה היו החכמים. מה אומר כבודו? מחר? מחר זה ההזכרה שלו. למעשה מתי יוצ... לא, יוטט. יוטט או יוצ... הנודע ביהודה? כן. המערם מרוטנבורג, אחרי רבי שמעון בר יוחאי, יוטט. רבי עזרא עתיר עליו השלום. והנודע ביהודה. בזכות כולם תעמוד לנו כל ישראל להיגאל גאולת עולמים במהרה בימינו אמן.